ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דיבור הקדוש השני לא יהיה לך כלום עצמם. התבאר שראו שיהיה דיבור לא יהיה אחר דיבור אנוכי. דיבור אנוכי הוא במציאות השם הבא, שלא לומר חס ושלום אין אנוכי. הדיבור השני לא יהיה לך אף שאינו חופר במציאות השם הבא, ממעט חס ושלום מציאות הנבא. כי ראו שימין שהוא יבאר לך מציאות בנבד אפס תירתו אשר הוא האמת. אם יראה לקחת חס ושלום שהוא לא נמצא, אין מציאות נמצא כלל, והעושה אלוקים אחרים כיוון שעושה אלוקים כאילו יש דבר זמן. המערב מברר את המשמעות של הדיבור השני לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. גם אם האדם יודע את מציאות השם, גם אם האדם יודע שהבונו של עולם הוא בורא העולם, הוא מקיים את העולם, יש מרחק בין האדם לבין האלוקי. ולכן האדם מוצא לנכון למצוא, הוא לא כופר, למצוא עוד דברים קצת מתווכים ומחברים בינו לבין אלוקיו, ולא יהיה לך אלוקים אחרים. זאת אומרת, אל תקטין את הגודל האלוקי. אל תקטין אותו. הגודל האלוקי צריך לעמוד מול, מולך, מול החיים שלך, במלוא עוצמתו, במלוא גודלו. כי אם אתה לא תעמיד את הגודל האלוקי מולך בשיא גודלו, אתה לא תגדל. אתה תקטין. זאת אומרת, הגודל האלוקי הוא גדול, הוא לא פונה אליי. מה פונה אליי? משהו יותר קטן, שאני יכול להכיל אותו. לא יהיה לך אלוקים על פניי. מה זה פניי? הפנים, ההתגלות. כן, ההתגלות האלוקית צריכה לפנות אליך. אל תסתיר אותה בהתגלות קטנה יותר שמותאמת לצרכים שלך. כי מה שהגיע לך תישאר קטן. כי הגודל האלוקי מוקטן, זאת אומרת הציפיות והשאיפות שלי מעצמי מוקטנות, הדרישות שלי מעצמי מוקטנות, אני נשאר קטן. מי שמפסיד זה לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא לדאוג לו. מי שמפסיד זה אתה. האדם מקטן. האדם נשאר קטן כי הוא לא עומד אל מול הגודל האלוקי כפי שהוא. מחפש משהו מצומצם יותר. ואם זה, כמו שהוא אומר, אם הוא לא נמצא, אין מציאות. כן, אם אתה מקטין את הגודל האלוקי, מי שנפגם פה זה המציאות. אתה נפגם. המציאות נפגם. וראיתי לרמב״ם ז"ל, לבעל הסמן, שכתבו המצווה הראשונה, לא לעלות במחשבה שיש שום אלוק הזולתו. שנאמר, לא יהיה לך אלוקי. מה שמגרם, שעיקר המצווה הראשונה הוא המחשבת הלב, שלא יאמין בעבודת אלילים. לכן תראה שאבן עזרא פרשת יתרו מצווה זו היא לאמונת הלב. כן, אז שיטתם, שעיקר האיסור הוא במחשבה. אבל, אמרה נוקט אחרת, אין כך מוכח מדבר חכמים, כי אמרו במכילתא, שהוא מדרש לא ילך, שלא יקיים שום אלוק. וזה מפני שלא כתיב לא יהיה בלבבך, כמו שכתוב במקום אחר, בין יהיה דברך עם דבר, דבר עם לבבך בלי על, כן, אבל אני חושב לא יהיה בלבבך אלוקים. אחר דרשו שרצה לומר שלא יקיים שום אלוקים. אם עשו אחרים אלוקים, לא יקיים. אז אני חושב למערל שיטתם שלפי דבריכם תקסו במחשבה היה צריך להיות כתוב בלבבך. ב' עוד יש להקשות על פירושם. אם פירוש לא יהיה לך, שלא יהיה במחשבה שיש אלוקים, אומרים לנו פרק שלא חכן. בילמה מערים בעבודה זרה, שנאמר למען תפרוס את בית ישראל בלידון. ואמר רבה חבר יקור זה מחשבת עבודה זרה. כן, הגמרא שם מבררת איך יכול להיות שיש אדם שהולך לקיים מצווה, והוא מת בכל זאת. שם יש אחד שהולך, אבא שלו אמר, הוא הולך תביא גוזלות, והוא הלך כי אין מצוות אביו, והביא גוזלות וכן מצוות שהיא לא חכה, וכתוב למען הריחון ימיך. אז איך יכול להיות שהוא נפל באמת? אתה כמובן, רגע, אולי הוא חשב מחשבת עבודה זרה תוך כדי זה. אז זה האבון שלו, כי כתוב בספר יחזקאל, למען תפוס את בית ישראל בליבה, שמחשבת עבודה זרה נחשבת כבר איסור, גם אם אתה לא עושה שום דבר, כדי שבסקל שכבר נקרא איסור. ולכאורה, שואל המערל, למה צריך ללכת ליחזקאל? אם בשיטתכם, הרמב״ם והסמ"ג, אחד מעשרת הדיברות, זה שאסור לחשב את המחשבות, מחשב מחשבות עזרה, זה מסתכל להביא את הסוף מיחזקאל, למען תפוס את בית ישראל בליבם. תביא את הסוף מחומה שמות, מעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. למה הוא צריך להביא ראייה, המקרא, למען תפוס ישראל בליבם? הרי עיקר עזרת לא יהיה לך עול המחשבה. טוב, זה אפשר לתרץ, יש לומר. למה מוכמין, המקרא לא יהיה לך שלא יקבל עבודת אליל באלוקה בדיבור? למה מוכמין על המחשבה? ולא מצאינו שאלה במחשבה. אף תלכים למען תפות ישראל ישראל, נגבר מוכמין יותר במחשבה. אפשר ליישב שבעזרת הפסוק ביחזקאל אנחנו עכשיו לומדים שזו כוונת הדיבור השני. אם אני הפסוק ביחזקאל הייתי יכול להבין שהאיסור הוא בדיבור. עכשיו, היחזקאל לימד אותי שכשהתורה אמרה לא יהיה לך, היא התכוונה המחשבה. זאת אסור ביחזקאל בא ללמד על מה שנאמר בסרט הדיבור. טוב, כך אפשר ליישב. עוד קשה, זה לא מצינו מצוות המחשבה. הרי מצוות בתורה הן תמיד מצוות עשה, וגם מצוות לא תעשה. ומחשבה לא שייך לא תעשה, וגם לא נקרא עשה. כל המצוות לא שייכות בכלל בעולם המחשבה. זו סוגיה מאוד גדולה, שעסקו בה הרבה, אבל כך שיטת המערל, שאין מצוות במחשבה. לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה. אף אגב זה נענש על המחשבה. בכל מקום, מצוות לא תעשה לא שייך. זה לא שייך מעשה במחשבה. זאת אומרת, אתה נענש, אבל לא בגלל שעברת על איסור, ולא נחשב איסור ממש, אבל הקדוש ברוך הוא מעניש אותך. למרות שלא עברת עליו, ואם הקדוש ברוך הוא מעניש גם אדם שלא עובר עליו. כי זה מחשבה לא טובה. הרמב"ן, עד כאן הרמב"ן, המהר"ל בעיקר דוחה את שיטת הרמב"ן בעשרה. לא מביא שיטת אחרות. הרמב"ן פירש, קרא דלא יהיה לך, לא יהיה לך הכוונה, לא יקבל אותו באלוקות, בדיבור. לדעת הרמב"ן, בניגוד לרמב"ן ולסמ"ג, האיסור הוא לא במחשבה, אלא בדיבור. שיאמר חס ושלום, אליה. אבל לפי דבריו, התחילה כתוב בקבלת עבודת אלילים לאלוה, בדיבור. אחר כך יאמר שלא יעשה פסל, ועשיית פסל זה דבר בפני עצמו, בלי קשר לקבלת אלוקה. אחר כך אמר, לא ישתחווה לאל ולא תעובדם. אז חזר שוב פעם לאלוקה, ולא מסוגר. התחלת ולא לקבל את אלוקה בדיבור. אחר כך אמר, אסור לעשות פסלים. טוב, אסור לעשות פסלים, אתה לא עובד אותם. אחר כך אומר, אל תעבוד גם פסלים. לכאורה זה לא שיטתי. ואם תאמר שלכך מתאים לא תעשה לך פסל כדי שיהיה עליו נדבר לא תשתחווה, אז לכאורה שיקדים בהתחלה לא עשה פסל, אחר כך לא יהיה לך, אחר כך לא תשתחווה, זה יותר רגיוני שקאי לא יהיה לך גם, לא תעשה שעושה פסל. תגיד, אסור לעשות פסלים. פסלים אסור לקבל אותם לאלוקה, פסלים אסור להשתחוות. יותר רגיוני לבנות את הדברים כך לרמה. טוב, אפשר לתרץ, אומר המרד, יראה לומר, דאילו הקדים לא תעשה לך פסל, אז היינו מפרשים שמה שכתוב לא תעשה לך פסל, וכל תמונה מדבר מי שעושה פסל תמונה שלא לשם עבודה זרה כלל, רק סתם לנוי לשם פסל תמונה, וזה מותר, מותר לעשות סתם, נגיד אדם רוצה לעשות פסל של פרח, פסל לצייר ציור של איזה ציפור, מותר. לכן מקדים, שתבין על מה מדברים פה, על איזה עשיית פסל, מקדים אלוקים אחרים. כוונה, פסל תמונה שהם קשורים לעבודה זרה. ואפשר לפרש, פשוט איזה קרן, שמדבר, זה קיום צלמים. כן, המהר"ל חוזר לפירושו הראשון. שלא יהיה לך, אין הכוונה, כמו שהרמב"ן אומר, מחשבה. ולא כמו שהרמב"ן אומר, דיבור. אלא לא יהיה לך הכוונה, אל תקיים פסלים. ואז, זה לא מדובר בכלל על עבודה. ולא מי שמקבל את האלוקה, את הפסל לאלוקה, אלא משהו הרבה יותר בסיסי. אל תקיים פסלים. יש פסלים, אל תקיים אותם. כי זה מחילת, השנויה בפירוש. אין לי אלא שלא יעשה, העשויה כבר מניין שלא יקיים אותה. אתה אומר, לא יהיה, הנה, תורה מחילת המפורשת, שלא יהיה הכוונה, שלא יהיה פסלים. אל תקיים פסלים. לפי זה פירוש הכתוב, הכוונה היא, שלא יהיה אלוקות כלל, אפילו אם אתה לא עושה, ואפילו אם אתה לא עובד לאלוקה, אתה לא עובד לפסל הזה, ולא אתה עושה אותו, אסור לקיים אותו. עצם זה שאתה מקיים פסל, זה כבר עובר על הילד. למה? כי סוף סוף יש פה עבודת אלים. דין תאמר שזה לא היה רק קבלת אלוקות, אם דבר על קבלת אלוקות, כמו שיטת הרמב״ן והרמב״ן, אתה לא מבין למכתב לשון לא יהיה, זה משמע הוויה. אלא צריך לשון אחרת, לא תעבוד, לא כולי. איך דרשו הכתוב לפי חז"ל על הקיום. טוב, הרמב״ן יודע את המכילתא הזאת, אז הרמב״ן הביא את המכילתא הזאת לפירושו לתורה, ואמר שהמכתב זה דברי יחד. שהרי דברי מי שחולק שם במכילתא אינו עובד. זה ראיה לדבריו מתורת כהנים, שכתוב אלוקי מסכה לא תעשו, זאת אומרת שרק לעשות עשו, לקיים אין איסור. יכול לצורים עושים לכם כמו לא לכם, יהיה לכם אלה לכם ויכול לעשו לכם כמו לא תעשו וכולי. רבי יוסי בן שלוש וכולי, הרי שרבי יוסי יחיד מקומו רבים, זאת אומרת שהרוב התנאים אומרים שאין איסור לקיים, ונתנה כמה אין לו כך. עד כאן שיטת הרמב"ן, איזה ראיה. כי לתנה כמה הוא לא עובר ולא יהיה לך. שהוא מדלת לכלל שהמקיים עבודה זרה עובר. אבל איתלה שאין עובר ומקיים, רק אם קיים עבודה זרה אחר שנעבדה. גם הוא מסכים תנא קמא שאסור לקיים עבודה זרה, אבל רק עבודה זרה שכבר עבדו לה. הכתיב לו אין לך אלוהים אחרים. קודם שנעבדה, הוא לא עובר על הקיום. אילו לרבי יוסי, כבר משעת עשייה עובר ולא יהיה לך, אף אם לא נעבדה. מה שקשה הרמב"ן, למה מקביל קיום הצלמים, תורת בלה, עבודה והשתחווה, שזה הרבה יותר חמור, זה מידה. זה קשה גם לידידי. למה מקדים עשיית חסד? גם עשיית חסד לשיטתך זה רק לה. למה אתה מקדים את זה להשתחוויה לביתה? ואם נאמר שדרך הכתוב לכתוב כך, שאם לא עבד, רק עשה בלבד ובלב זה עוד תעשה, ואם השתחווה נוסף על הלב עוד מיתה, טוב, אז זה לא אומר. אז גם לשיטתי, אם נאמר שמדובר רק על קיום צלמים, גם לא קשה. כך כאן נקרא, המקיים עובר ולא יהיה, אם עושה עובר ולא תעשה, אם השתחווה או עבד, נוסף על כל זה גם מיטה על השתחוויה ועל העבודה. ולהקשות, ויש להקדים לפי זה גם כן לא תעשה, כי אם אותם עבר עוד משום לא יהיה לך, השתחווה עובדם עובר ולא תעשה, השתחווה ולא תעובדם. כי עד הבא דבר זה קשה לרמב"ן יותר, למה מפסיק בלב ולא תעשה, בין לא יהיה לך שמרוי לקבלת עבודת עקום ולוקות, ובין לא תשתחווה, שהוא במיטה, אלא על כוח כמו שתבשנו, שאין להתחיל ולא תעשה לך פסל, כי אז משמע שלא עושה שום פסל בכלל, אבל שום עבודה זרה. לכך צריך לומר, לא אלוקים אחרים, הכוונה אלוקים אחרים. הוא ממשיך להקשות על הרמב"ן, וכל כאן שיטתו של המהר"ל, שהאיסור הוא בעצם הקיום. גם מוביל בזה רש"י, קיום עבודה זרה בביתו הוא בלב. הכל זה לפי המחיתא, וכן פשט קרא נראה לפרש ככה. שהמקיים עבודה זרה, אם הוא לא קיבל אותה לאלוקה, כן? זה עצמו איסור. כי, אומר בהמשך, כתוב, מצריך לבאר עבודה זרה מן העולם. יש מצווה לבאר. ומי שמקיים עבודה זרה שנעבדה, אז יש אלוקים אחרים. לנו לא עבדת אותם. כי אין מצוות עבודה זרה, רק על הרחקת עבודת אלילים בלבד. ואתה הכל נכון, כי אין לזוז מדבריך. אמרנו סדר המקרא, לא יהיה לך, לא תעשה לך, בא בסדר, עד רבה, שזה יותר מסודר. אז אם כן, עיקר כוונת הכתוב, לבאר עבודה זרה שלא תהיה נמצא. זה שיטת המהר"ל. אז אם כן, המהר"ל, לפי המחילתא, הוא נותן שהאיסור היסודי כאן, בעשרת הדיברות, הוא הרבה קודם לעבודה, קודם לקבלת העבודה זרה לאלוקים. לדעתו, הנקודה היסודית, האיסור היסודי, הוא עצם קיום עבודה זרה בעולם. עצם זה שאתה מאפשר לעבודה זרה להתקיים במציאות, זה כבר לא יהיה לך. אלא, צריך להרוס. אתה רואה עבודה זרה, צריך לבאר אותה מן העולם. יש מצווה לבאר עבודה זרה, ואסור לאפשר קיום של עבודה זרה. זה הרבה הרבה לפני שאתה עובד, או לפני שאתה עושה פסלים. עצם זה שאתה מאפשר את הקיום בדבר הזה. זאת אומרת שהמהר"ל מבין שיש פה בעיה שהיא מתחילה הרבה לפני שאני עובד, לפני שאני מקבל. מה הבעיה? עצם זה שיש בעולם פסלים, בעולם ישויות כאלה. מה זה תחלים? תחלים זה רעיונות אנושיים. בני אדם מייצרים רעיונות, מייצרים דברים שהם מייצרים אותם. ומה קורה כשאתה מייצר רעיונות שבני אדם מייצרים? אתה יוצר בעולם דברים קטנים. קטנות. יש קטנות במציאות. בן אדם, כמו שפתחנו, קשה לו לעמוד מול גודל. אז הוא מייצר רעיונות קטנים. כל מיני רעיונות. לוקח רעיון אנושי, והופך אותו לדבר זה, זה דבר חשוב. מה חשוב? מה שאני מציג. גם אתה לא עובד לזה. עצם זה שיש בעולם רעיונות אנושיים שתופסים מקום נכבד כאילו הם אלוקיים, זה עצמו כבר גדול. כבר עכשיו אין גודל בעולם. כבר עכשיו חסר במציאות תביעת גודל. כי עובדה, רעיונות קטנים נחשבים גדולים. יצירות אנושיות, יכולים להיות אידיאלים, אידיאולוגיות, כל מיני דברים שבני אדם יצרים, תופסים מקום לא להם. תופסים מקום יותר מדי גדול. תעולם איתי, תעולם נכון. זה כבר יוצר נזק עצום. גם אם אתה לא עובד לזה בכלל. כי כבר עכשיו, זה אומר, זה כבר תשטוש. מה זה גודל? מה זה גדלות? מה זה דבר עליון? כבר זה מתשטש. אם אדם בא ויש לו איזו תפיסת עולם, הוא נותן לה, אומר, כן, הוא נותן לה מעמד על, וכבר יוצר בעולם. מה זה גודל בעולם? מה זה תביעת גודל? הקטנות משתלטת על העולם החיים. ולכן צריך לבאר עבודה זרה. מה זה לבאר עבודה זרה? זה לנקות את החברה האנושית. ממה לנקות אותה? מנטיית הקטנות. מנטיית ההקטנה. תישארו מול הגודל. אל תסתירו אותו. כל פסל זה הסתר. אתה מסתיר את הקדוש ברוך הוא. אתה מסתיר את הגודל. אתה יוצר חצוצות. אל תנקו אותו. יש רק את הגודל הנקי. תעמוד מול. אל תשים מסכה. לנקות את המסכה. לכן אנחנו רואים שאברהם אבינו, שהוא אבי האומה, מה החז"ל מסתכלים עליו? שהוא שובר צלים. זה מה שעושים. מה זה מה שעושים? לנקה את השטח. לנקה את הקטנות. תעמדו מול הגודל. אל תתחברו. אל תמציאו דברים קטנים. תעמדו מולו. זה קשה. זה גבוה. זה מרומם. נכון. עוד לפני הקבלה לאלוקה. מה אומר? קבלה לאלוקה זה כבר אחרי זה, בתוצר, אנחנו צריכים לעסוק בשורש. שורש הדבר הוא נטיית האדם ליצור קטנות, תמצומים, לתת להם משמעות שאינן, אינן כאלה, שלא נכון עליהם. אתה רוצה קטירה שאמר לי יביא לזה כמובן אני חבר.
כפי שהרבנו אז קבלת המערד זה לאו דווקא על האורגן הפיזי המוחש, זה גם על האורגן התפיסתי.
אבל הפסל בסוף הוא מבטא יותר מכל דבר אחר שבני האדם לקחו רעיון אנושי והפכו אותו לנושא להרצה היום. זה טעות, זה טעות שבור. זה יש לזה נזק מצוין.
יוצא באמת שיש כולם שיהיו מעשה, כאילו לקיים זה לא בכך מעשה.
לקיים זה מעשה, כי אתה נותן לזה מקום, אתה מאפשר לזה להתקיים, אתה תומך לזה, אתה עובר ליד זה ולא שובר את זה, אתה נותן לזה, מאפשר לזה, זה סבלנות כזאת, סבלנות מעשית. אז זה מתורגם בשפת המעשה, וזה מין, טוב, אני מאפשר לזה להתקיים בעולם. כן, זה כשלעצמו דבר נורא, צריך לבער, זה מה שאומר שהצד השני, עיקר הכוונת הסיפור, לבער עבודה זרה שלא תהיה נמצא. ובעצם כאילו בלב הזה מסתתר מצוות הסקר. לפי אמרת, זה לב שהוא סוג של הסקר. לא יהיה, כלומר, לא יהיה. תעשה משהו, שלא יהיה. רק מה זה יהיה. תדע שלא יהיה. כי אתה רואה שגם לפי הראשונים האחרים יש פה גם לבים שהם לא...
כי הרמב"ן זה דיבור, או דיבור עבודה זרה אולי...
לא כל הלבים שבעשרת הדיבור זה נקרא. לא תענה ברעך עד שקר, ולא מיתה. אלא. המהר"ל גם מביא ראיה מהמחילתא. מה זה אלוקים אחרים? תראו שהם אחרים למי שאלוקי אמת. אם יש אלוקי אמת, הוא מביא ומחייב. העבודה זרה אין ממש. אז מה עיקר הבעיה? אתה נותן ממשות לדבר שהוא לא. מחילתא פירשו אלוקים אחרים, שאחרים עשו אותם לאלוקים. מה זה אלוקים אחרים? שמישהו עשה אותם לאלוקים. זאת הבעיה. בני האדם המציאו אלוקות. כל הבעיה כבר. אבל לפני שמישהו עובד את זה. כבר פה שורש קורא ראש ורענה. אני לא קורא בזה אחרים בני אדם, זה המקום חלות השכב ולאחר, כתב אחרים לשון רבים, קהל אלוקים לשון רבים, ושם כתיב אחר לשון יחיד, קהל אלוקים לשון יחיד. ואם כן, אחרים קהל אלוקים. לא על שאחרים עשו, אלא אלוקים אחרים. זאת אומרת שלשון אלוהים אחרים, שאין בהם אלוקות בעצמם, רק מה שבני אדם עושים אותם אלוקות. זה הכל. מה זה אלוקים אחרים? שהם אחרים, זאת אומרת שהם לא באמת אלוקים. אז ההגדרה פה, שאין בהם אלוקות בעצמם. רק בני אדם עושים אותם אלוקות. וזה אלוקים אחרים, שדבר זה חוץ ואחר לשכל. אחר למה? הם אחרים באיזה בחינה? הם אחרים לאמת. הם אחרים לגודל. האלוקות שלהם מצד הזולת, לא מצד עצמם. מישהו המציא אותם. זה המצאה. בני האדם המציאו. אלוקים אחרים שוודאי הם אחרים לאלוקי אמת, כי אלוקות אחר, אלו אחרים עשו אותם. ואין זה ראו לאלוקות. ובכך הם אלוקים אחרים. זאת אומרת, יוצא אם כן שהבעיה היא עצם זה שבני האדם ממציאים יצירה וקוראים אלוקים. זה כבר הקטנה, זה כבר השיבוש, זה כבר משפש את כל סדר המחשבות. כל העולם זה מתא. לכן על פניי, מה זה על פניי? על עצמי. זאת אומרת, במקום שתעמוד מול האלוקה, יש פה הסתירים. כי התקרת כל דבר בפנים. לכך נקרא עצם כל דבר פנים. ואף אם לא יעשה לו, רק אמצעי בינו לבין הסיבה הראשונה. זאת הבעיה לדעת המהר"ל. אמצעי. זאת אומרת, הקטנת את הגודל האלוקי, בנית משהו שיותר קרוב אליך, זה כבר בעיה. לא אליכם בכל פניי, כי אין לעבוד רק לעצמו, לגמרי, ולא לשום, ולא לשום אמצעי בעולם. כן, אז זה עיקר הבעיה שהקטנה, הצמצום, לפי מידת אדם. כן, האדם, כל דבר רוצה להקטין לגובה העיניים שלו. וזה עצמו כבר בעיה. עכשיו, כל מוקטן לגובה העיניים שלך, אז אתה לא קדם לעצמך גובה. איך תגדל? ואיפה תגדל עם כל קטן? הכל הכל קטן. צריך לעמוד מול הגודל, נכון? זה קשה. אבל ככה אתה תגדל. תדרוש בעצמך שאיפות, תדרוש בעצמך דברים הרבה יותר גדולים ואינסופיים. ההתקדמות, זה מה שמעניין את המל"ג, ההתקדמות של הגודל. בתוך כך אנחנו עוברים ל... לפירוט, זה לא יהיה לך זה הכלל, לא יהיה לך, שלא יהיה פה. עכשיו יש פירוט, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, יש פה פירוט של כל, של כל המרכיבים של הדבר הזה. אמרה עכשיו להעריך מאוד בפירוט הזה, זה גם פרק ארוך מכיר את עבודה. תמצא בעבודה זרה ארבעה להבין, זה אחר זה. לא יהיה לך, לא תעשה, לא תשתחרר ולא תעבור. אי אפשר לומר רק שבאו לומר מעל עבודה זרה. במקום אחר כתוב, הילך ויעבוד אלוקים אחרים וישלחו להם. שם מקדים העבודה, קודם לא ישתחרר, כאן מקדים ישתחרר קודם עבודה. עוד שבאו אל הלווים לבאר עניין עבודה טבעית. זאת אומרת שהלווים פה הם לא בתארים תיאור מעשי, זה לא תיאור של המציאות, אלא תיאור רעיוני. זה שהתורה נספה את הארבע הלווים, כך נפאה התורה לתאר לך בעצם תורה רעיונית, מה בעצם, מה המשמעות של עבודה זרה. לא יהיה לך, לא תעשה, לא תשתחרר ולא תעובדי. למרות שמצד הסדר, קודם כל עובדים ואחרי זה משתחררים. עבודה זה משהו כללי יותר, משתחרר זה סוג של עבודה. אלא שפה הנושא שלנו לא לתאר תיאור מעשי, אלא עקרוני. מה זה? מה הבעיה, או מה זה הבעיה השורשית של עבודה זרה? כתוב, בא לבאר לך בעניין עבודת אלילים, שהיא אסורה בכל צד. בא כתוב לעקור עבודה זרה מכל החול, כמו שיש כתוב לבאר. לא תעשה לך פסל, כל תמונה, כל דבר, שלא יהיה שום צד. כך בלו הזרות. בא כתוב לסלף כל מחשבה בצד עבודה זרה בעולם, מחשבת עבודה זרה בארבע מחשבות. אם כן, הפסוקים באים לתאר ארבע וריאציות, ארבע אפשרויות של טעויות שונות ומשונות של בני אדם בעבודה זרה. טעות אחת, יש שחושב שאירוע לעבודה זרה כי הוא אלוקר. השני, עובד לו מחמת אהבה, כמו שעובדים לדרתי שמלכים מאהבת המלך, לולי אהבה לא עובד לו. השלישי, עובד את החבר מחמת עירה, כמו שעבדו את המן, שלא מפתחרים מחמת עירה את המן, אם לא היה עירה לא יהודים. והרביעי, שעובד על מנת לקבל פרס, כמו עבד. שעובד על מנת לקבל פרס, לא שהוא עובדו שראוי לעובדו, רק חושב שבשביל לעבוד דבר זה יקבל הצלחה. אז ארבע דברים גורמים לבני אדם לטעות ולקחת דברים קטנים שלא האמת, לסטות מהאמת ולהתפעל מאיזה דבר קטן שהוא לא גדול ולהתמכר אליו. מסובב את החיים כולם, את כל סביב ציר, סביב נקודה שהיא לא גדולה, היא מאוד קטנה, היא אפילו צדדית. מה גורם לבני אדם לקחת דבר צדדי, לא מרכזי, לא גדול, חלקי, ולהסתובב סביבו, לנהל את החיים סביבו? ממה זה בא? טעות אחת, נגד אחד אמר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניו. כלומר, שלא יחשוב שיש שום אלוקות ושום דבר בעולם. כך אמר, לא יהיה לך אלוקים לשום אלוקות. טעות הראשונה, זה האדם שבאמת טועה במחשבתו. חושב שיש פה דבר בעל ערך, בעל משמעות, הוא לא מתלהב, יש איזה רעיון, הוא לא מתלהב עם איזה חושב רעיון מקסים, איזה אידיאל מאוד מסגר, מאוד מאוד, חושב שהוא באמת דבר מאוד מאוד משמעותי, מאוד מרשים, עד שכך שהוא מתמקד, וכל החיים סובבים סביבו. דבר שני, עובד מאהבה. אמר לא תעשה לחפש ללכות תמונה, כי כן דרך מי שאוהב אחר עושה צלמו ודוגמתו. אדם אוהב מישהו, אז היום בימינו זה מחזיק תמונה, אנשים שאוהבים מישהו והוא לא מישהו מחזיקים תמונה. הרד"ק מביא, זה הרד"ק בספר שמואל, כתוב שדוד בורח משאול, אז מיכל החביאה מה היא עשתה, היא שמה קלפים ועשתה צורה כאילו דוד ישן וחיפשו אותו ולא חצו אותו עד שהגיעו וראו שזה בעצם יישור לשם דוד. אז הוועדה כותב שמיכל מאוד מאוד אהבה את דוד, ודוד היה הולך מאה פעם לקרב, אז היה לה בבית פסל כזה והוא בא בפנים של דוד כדי כל פעם תזכר לו את אוהב אותו, אז היא שמה אותו שם במיטה. אז מה יש דבר כזה? כשיש אהבה גדולה, מביאים דמות, כן, תמונה, פסל. זאת מה זאת אומרת? זה לא רק שיש משהו שאתה מאוד חשוב בזה, אלא משהו שהוא כאוהב. אז זה עוד. זאת אומרת שיש דבר שהוא קורא לך את רגשות. יש דבר שאולי הוא לא חשוב, אבל הוא מאוד מרגש. למשל, אנחנו יכולים לראות ארון בעולם. יש אנשים שהם אלילים, יש אדם שהוא אלילים, יש לו ממש פולחן סביבה. האם הוא חשוב? לא, הוא לא חשוב, אף אחד להגיד שהוא חשוב, אבל מאוד מרגש, וגם לאנשים התרגשו. הוא שר יפה, או שהוא יודע מה, הוא נראה יפה, כל מיני דברים, גורם לאנשים התרגשות. אז אנשים מתרגשים, אז אתה רואה אנשים עושים תמונות שלו, בפסלים שלו, זה התרגשות. זאת אומרת, יש דבר שהוא פונה לרגש. הרגש האנושי, לא השכל, טוב, זו טעות הראשונה, טעות בשכל. לא יודע, חשוב. טעות השנייה, טעות ברגש. הרגש מתלהב ממשהו, לא מתלהב ממנו. הוא עושה תמונות, פסלים, עושה מה למזכרות, הכל זה התרגשות. טעות שנייה, אבל לכל הטעות נובעת מאותו דבר. האדם ממציא. אתה מתרגש, הפכת את ההתרגשות שלך למשהו מאוד מרכזי. סליחה, זה לא הגיוני. התרגשות שלך, הציר המרכזי שסביבו כל החיים סובבים, אז יש לך עבודה זרה. יכולה להיות בימינו גם, יש לך הרבה עבודות זרה כזה. התרגשות קיצונית ממשהו, זה דבר כזה, אני מעזור. סך הכל מעשה ידי אדם. כן, לא, 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 ל זה צלמו של מלך. שלישי, לא תשתחווה נגד עובד מיראה. יש דבר שאתה לא, אתה יודע שהוא לא חשוב, ואתה גם לא מתרגש ממנו. אבל יש פחד. יש פחד. הפחד גורם להשתחוויה. לכן הראשון השתחוויה. הראשון היה אלוקים, השני היה פסל תמונה, זה אהבה. השלישי, אתה לא תעשה פסל תמונה שלו. אתה לא אוהב אותו, הוא לא מרגיש אותך. אתה מאוד מפחד. ויש דבר כזה בעולם שהפחד גורם לאנשים לנהל להם את החיים. אתה כל כך מפחד ממישהו או ממשהו שהוא לא אלוקי, שבגלל שהוא כל כך מפחד אז הוא מנהל אותך כל החיים. כל ההחלטות שלך, כל מה שאתה רוצה, כל סדר היום, הכל מתנהל, כל הבחירות שלך בחיים בעצם מושפעות מאיזה משהו שאתה מפחד ממנו. אתה הפכת אותו לאלוק, הפכת אותו למנהל של החיים. אתה מפחד ממשהו, אתה בן אדם, מפחד ממשהו שיקרה, מפחד מ... לא משנה ממה, זאת השתחוויה. אתה בעצם כנוע. אתה כנוע, מכניע, מכופף את החיים שלך לפני איזה משהו. האם זה נכון? אתה מבטל את כל חייך מול מה? זה דבר שבעצם אולי לא כל כך נכון לך להתחיל ממנו. ומרדכי לא יכרה ולא השתחוויה. יש פה שני דברים, עובד מאהבה ועובד מיראה. והם ביחד. כן, ביחד יש מכנה משותף לשניהם. כן, האדם יודע שזה לא חשוב. כן, זה לא כמו אותו בראשונה, אבל הרגש תופס אותו. או הרגש התרגשות, או פחד. לכן זה רמוז בלשון הכתוב, השתחווה. זאת אומרת, השתחווה פה זה לא פעולה דווקא, אלא מרן כדרכו רוצה להסביר שעשרת הדיברות בין לבטא עניין עקרוני, דיון עקרוני. מה זה? לא ליפול ברשת הזאת של התרגשות או של השתחווי ההכנעה. כנגד מי שעובד על מנת לקבל פרס, סוג רביעי, אתה מסורב את החיים סביב משהו כי יש לך אינטרס. לא כי זה חשוב בעיניך, לא, הוא לא מרגש אותך, אתה לא מפחד, יש לך אינטרס. אז אדם למשל רוצה להרוויח ממון, כל החיים הוא מסורב סביב זה. יש ציר, אז סביבו כל החיים סובבים. אדם יש לו כבוד, הוא מסובב את כל החיים סביב זה, כל השיקולים שלו, כל החלטות שלו, הכל מסתובב סביב מה? סביב זה אינטרס. אז זה עבודה זרה. זאת אומרת, לקחת משהו, הפכת אותו למוקד שהוא מנהל את כל החיים. זה לא יראה לדעת, זה הקטנה נוראית של האדם. זה לא תעובדן, כמו עובד למה תקבל. ראה לך סדר, ארבע לוי, זה עד חוץ. יש עניין דבר נפלא, תראוי שיהיה עובדה זרה ובלבים, זה לא במקרה, כי השם הוא ברא עיקר, והכל נמצא ממנו, ולפרנס הכל, אחת נקרא שם דרך תדעה לשמו עיקר, וכמו שהעיקר הכל יוצא לפרנס הכל, וכולי, הכל נמצא ממנו. עבודה זרה הוא חיצון לעיקר, כן? הוא יוצא מהעיקר, אבל עבודה זרה מכוון לדבר שהוא חוץ מתנגד אל העיקר, הוא יגיד להמשך שהחיצון זה ארבע. זאת אומרת ששורש אחד, כשאתה עוזב את השורש, תמיד הסטייה מהשורש לצדדים, תמיד תקראת ארבע. זאת אומרת, אתה הולך, אתה הופך להיות, אתה עובר לצדדים. אתה עוזב את הדבר המרכזי, עיקר הכוונה, שורש שסביבו אחרים באמת מסתובבים, ולוקח נושא צדדי, שהוא קיים בעולם, אתה הופך אותו לעיקר. קיימים, יש דברים חשובים שהם לא אלוקים, בוודאי. יש דברים מרגשים שהם לא אלוקים, דברים מפחידים שהם לא אלוקים, יש אינטרסים שהם לא אלוקים, בוודאי, זה נכון. אבל הפכת צעד לעיקר. הפכת נושא צדדי לנושא מרכזי. ותמיד צדדי אומר מערב שהם באים יותר צדדים, משתמשים בו בארבע. כל דבר שרוצים לתאר את התחום, מכל מיני צדדים שלו, מתארים ארבעה צדדים, כמו שאנחנו רואים בספר יחזקאל, שהחיצוניות הראשונות, היציאה מהאלוקה, זה ארבע חיות המרכבות. שעליהם כיסא כבודו, הכיסא הוא אחד, התחלת ההתפצלות, זה ארבע חיות הקודש. הראיה, שאתה רואה שהעבודה הזרה הראשונה שעם ישראל עשה, זה חטא העגל, אומר המדרש, ששמטו אחד מן החיצוניות, שהוא השור במרכבה, לעשות אלוקה. זאת אומרת, מה הטעות של עבודה זרה? לקחת דבר שהוא קיים, זה אחד מארבעת החיות. אבל זה לקחת אחר, לקחת צד. צד אחד במרכבה, צד אחד מהעולם, זה לא הכל. יש בעולם הרבה כוחות, הרבה צדדים, הרבה בחינות, אני אקח דבר אחד, להפוך אותו למרכז הכל. כל זה מופיע ברמב"ן, על התורה, בפרשת חטאת העגל, קורא בזוהר, שהם ראו את העגל ולקחו, כתוב, לקחו מהתבנית שור, וממנו עשו את החטא. אז כנגד זה יש ארבע חזרות, ונגד זה הוא מפרט עכשיו, מפרט את ארבע הפנים של המרכבה, שבעצם עכשיו אנחנו הולכים להתקדמים קצת יותר לעומק מה זה עבודה זו. העבודה הזרה זה בעצם לקחת כוח בחיים, הוא מאוד משמעותי, אבל לא יכול להיות שחיים יסתובבו סביבו. הוא רק צד אחד. הוא פן אחד. ארבע פנים. לא יודע שהאלוקים אומרים על פנה, אל תיקח פן אחד, יש לו הרבה פן. קח את הציר המרכזי, אל תתמקד בפן. פן אחד, החלטה שלך להתמקד בו. אתה הופך אותו להיות חזות, אבל רגע, מה מתנים האחרות? כמה זה הכל? זה הכלות. זה אלוקים אחרים בפנות. או שבן אדם לוקח משהו שהוא חשוב בעיניו, משהו שהוא מאוד מרגש אותו, או שהוא מאוד מפחיד אותו, משהו שהוא אינטרס. ובני אדם תמיד מתחלקים באחד הדברים האלו, והחיים סובבים סביב. כל זה נקרא בגמרא. כי אתה מחליק את הציר שסביבו החיים סובבים. וכי הרי לדעת שאנחנו מחליק את הציר, זה ציר שבא ממרומים, משמיים. אנוכי השם אלוקיך, אנוכי ענך. יש ענך שיורד משמיים, אשר רוצה פיפה, הקדוש ברוך הוא קבע את הציר, תסתובב סביב הציר האלוקי שבא אליך ממרומים. אל תעזוב אותו. אל תמציא צירים שהם דברים הם קיימים, אבל אתה פותח אותם לשור שאיפה. לכן עכשיו הוא מחלק שזה כנגד ארבע פנים של הכיסא, אדם יהיה שור ונשר. אז הוא עכשיו מחלק אותם. הראשון זה אדם, כן, אדם זה דבר של חשיבות, ואדם זה דבר הכי חשוב מכל המחלות. אז זה פנים אחד, זה אדם, והדבר השני, האריה וימין, האריה זה אהבה וחסד כאשר יגוע לדברים, מידת האריה ובחינתו תמיד מידת החסד, כי האריה הוא מלך החיות, מה זאת אומרת מלך החיות? שאין לו מעצור. אריה אי אפשר לעצור. כל החיות אפשר לעצור אותה. אריה אי אפשר, הוא בלתי עציר, כי הוא לא מפחד אף אחד. זאת אומרת שהוא בלי גבול, זה נקרא מלך החיות. זאת אומרת שהוא חי בלי מעצורים. וזה נקרא אהבה או רגש. בלי מעצורים. מה זה אהבה? שאתה מתרגל משהו מעורב משהו, זאת אומרת שאין משהו שעוצר. אתה מתרגל, עושה פסטל של משחף. כן, אז זה כמו אריה, אתה משחק אחרי משהו נטול מעצורים. זה התרגשות גדולה, זה אהבה, זה אריה. זה לעשות, בשביל האהבה עושה דמות תמונה. שור זה שמאל, שור זה יראה ופחד. שור זה מידת הדין, כי מה זה השור? השור הוא שם לב שיש לו אדון. ידע שור קרוניה. האדון, הוא יודע, יש פה אדון. יש פה אדון, לא בגלל אינטרס. אלא הוא, יש לו עול, אז אני יודע שאולי, זה האדון שלי, אני מציית לו. ויש דבר, החיצוניות הרביעית שנקראת נשר. וזה נקרא עבודה, שזה הבחינה של הנשר, שהוא מחפש את האינטרס. מה זה נשר? אז יש פה כל מיני פירושים, נשר יש אומרים שאתה, הנשר הוא אוכל בבלות. כן, הוא תמיד מחפש את ה... מה אני מקבל, נשר הוא רואים שהוא הוא מלך בתעופה, שהדמיון של האף גבוה. כל מיני אפשרויות בזה. גם זה נשר הוא... שומר על גוזליו יותר מכל ציפור אחרת. זאת אומרת, הוא זה משהו שבחשבון הוא נקרצו. טוב, באמת הוא לא מסביר יותר מדי פה על הנשא. ואין לכתוב מפורש יותר, חכם יבין בעצמו, ויעמוד דברי חוכמה מאוד, מה מלמדו ואילו
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.